השבוע הסוגיה, הנושא של הסוגיה זה כלי שרת. כלי שרת של הסנן של עץ, רבי פוסק רבי יוסי ברבי יהודה מכשיר. כן, כלי שרת כלים בבית המקדש שעשה אותם מעץ, הפשט שהוא עשה אותם רק מעץ, כן? זאת אומרת, יש כלים שבשולחן עשוי מעץ מצופה זהב, הארון עשוי עץ מצופה, מדובר פה לכאורה בפשט שעשה אותם רק מעץ, כן? ולא לא מזהב. מעלה באק המפלגה, מעד המכשיר סבר עיקר שירה הוא כלי ואלפין על מהבובה דמושה שהיה עשוי מעץ, כי אם עיקר שירה בכלי אז הוא נחשב כלי שרת האבוב, ואתה רואה שהוא עשוי מעץ. מעד דפסי סבר עיקר שירה בפה ולא אלפין על מהבובה דמושה, כי זה רק היה כלי עזר, אבל זה לא נקרא שבו העבודה, העבודה היא בפה, לכן אתה לא יכול ללמוד ממנו. לא, דקולו על מה עיקר שירה בכלי, אך הבדלין אפשר משי אפשר כמה מפלגה וכו'. והיא בהתאימה, תירוץ אחר, אחא במלף מנורה בכלל אופרתי או בריבוי ומיעוטי כמפלגי. המחלוקת כאן, האם ללמוד מהמנורה בכלל במידת כלל אופרתי או במידת ריבוי מיעוט. יש לנו מחלוקת, אנחנו יודעים שבברייתא של רבי ישמעאל שאנחנו אומרים כל בוקר, שם אין לנו מידת ריבוי מיעוט, נכון? יש לנו בכלל, נכון, קו חום ותורה שווה, ואין לנו כלל ופרט, יש דעה אחרת שלומדים בריבוי מיעוט, לא בכלל ופרט. זאת אומרת, כלל ופרט וריבוי מיעוט, זה אי אפשר לקחת את שניהם, כן? זה על אותה משבצת. זאת אומרת, לצורך העניין אצלנו בפרשה, אז כתוב, ועשית, אני לא יודע אם זה מדייק, עשית מנורה, איך? מנורת זהב טהור מקשה תעשה על מנורה. כן, אז יש לנו שלושה חלקים פה. חז"ל כשקוראים את הפסוק יש לנו שלושה חלקים. יש לנו ביטוי שהוא ביטוי לא מפורש, בסדר? ביטוי כללי, מנורה, כל יכול להיות, מנורה, משהו כללי כזה. זהב טהור זה כבר דבר מוגדר, בסדר? זהב, כשאומרים מנורה, הכל יכול להיות, יכול להיות זהב, עצמת תשת, נחושת, כסף, לא יודע, בסדר? אומרים לי זהב טהור זה כבר משהו מוגדר, ואומרים מקשה תעשה המנורה, זה עוד פעם ביטוי כללי, בסדר? ביטוי שהוא עוד פעם, הוא כבר לא מדבר על איזה פרט, איזה תיאור כללי. עכשיו השאלה איך אני לוקח את, איך אני מסתכל בעצם על המבנה שקיים פה. האם התורה באה לומר לי כלל ופרט וכלל, או שהיא באה להגיד ריבוי מיעוט ריבוי. זאת אומרת, ברמה הראשונה, עוד רגע ניכנס יותר פנימה, האם יש פה ביטוי כללי, אחר כך מפרטים אותו ואחרי זה חוזרים וכוללים, או שריבוי הכוונה, עוד מעט לדבר קצת מה ההבדל בין ריבוי לבין כלל, שיש לי פה הרבה אפשרויות, אחרי זה ממעטים לי את האפשרויות, ואחרי זה מרבים עוד פעם. זה מאוד דומה, נכון? מאוד דומה, אבל מה שרציתי להראות בשלב ראשון, שזה על כלל ופרט וריבוי מיעוט, זה על אותו מבנה של משהו גדול, משהו קטן, משהו גדול, אתה יכול להסתכל על זה ככלל ופרט וכלל, או כריבוי מיעוט ריבוי, זה שתי גישות. עוד מעט נראה מה ההבדל ההלכתי, ואחרי זה גם מה ההבדל הרעיוני, בסדר? אבל קודם כל זה על אותו משבצת. שלא כמו, נגיד, גזירה שווה וקל וחומר, שזה שתי משבצות שונות, זה לא קשור, כן? קל וחומר זה משהו בסברה, גזירה שווה משהו שאדם מקבל מרבו, שתי מילים דומות, כן, ובשתי פרשיות, בעניין אב זה גם, יש פה איזה יסוד בדין אחד, אני משליח אותו למקומות אחרים, אבל כלל ופרט וריבוי מיעוט זה מחלוקת, כאילו זה לא מידות מקבילות, או, כן, זאת אומרת, זה לא מידות שאתה יכול לקחת אותן ביחד, אתה לוקח או אותה או אותה. או שתמיד את או שזה כאילו גישה כוללת, תמיד כלל ופרט או תמיד ריבוי מיעוט, או שיכול להיות שיש מקומות מסוימים שאתה תגיד כלל ופרט, מקומות אחרים ריבוי מיעוט, זה כבר מקום לדיון, בסדר? קצת משמע בגמרא שלפעמים זה גישה עקרונית, אבל לא משנה, לא ניכנס לזה. בכל אופן, הם חולקים, התנאים חולקים פה בשאלה, באיזה מידה ללמוד את המנורה. עכשיו הגמרא מפרטת.
השנייה של מי זה? של רבי ישמעאל או?
כלל הופעת רבי ישמעאל, ריבוי מיעוט זה רבי עקיבא, ככה, ככה אם אני מפשטות מובא בכמה סוגיות. אבל לא רק, פה נגיד רואים שרבי יוסי בר יהודה. שמי? שמי התלמיד של מי? אבל רבי, לכאורה גם, היה התלמיד של רבי שמעון, אני חושב, נכון רבי?
אני ראיתי שזה בדיוק מקביל.
אוקיי, טוב, עד רבה. בכל אופן, אז רבי דרש כלל ופרט, רבי יוסי בר יהודה דרש ריבוי מיעוטי. בסדר? רבי לומד כלל ופרט, רבי יוסי בר יהודה לומד ריבוי מיעוט. בואו עכשיו רגע, לא, אני לא נקרא בפנים, בואו נראה פה, אחרי שראיתם את הסוגיה, מה יוצא כשאני לומד את זה בכלל ופרט, מה יוצא כשאני לומד בריבוי מיעוט. כלל ופרט הוא כלל, ופה נעשה ריבוי מיעוט. כשאני לומד בכלל ופרט וכלל, אז כשהיה כתוב רק מנורה, אז מה אם היה כתוב רק עשית מנורה, מה זה אמר מבחינתנו? מאיזה חומרים?
הכל.
הכל, בסדר? הכל. זהב טהור. כשאני אומר זהב טהור ולומד את זה ככלל ופרט, מידת כלל ופרט, אם רואים נוצרים, נכון יש מידת כלל ופרט, יש מידת כלל ופרט וכלל. כשיש כלל ופרט, אז הפרט אין לך בכלל אלא הפרט. זאת אומרת, הפרט אומר, כשאמרתי לך כלל, זה מה שהתכוונתי.
רק זה מותר.
בדיוק. אז אם הייתי עוצר פה, הייתי יודע רק זהב. מה?
אז למה כתוב את הכלל?
מה המשמעות, אתה שואל מה, כי מה היה כתוב אחרת? מה אתה רואה, עשית זהב טהור, אתה יודעת מה לעשות, רק שאני עושה מנורה שהיא זהב טהור. מהי המנורה? מנורה זה בדיוק כללי, אני מדבר איתך דווקא על מנורת זהב טהור, בסדר? מנורה ספציפית. הפרט הוא מפרש, בסדר? פירוט הוא פירוש. יש לי כלל, הפרט מפרש את הכלל. עכשיו כתוב מקשת עשה מנורה. אני רואה שהתורה לא עצרה פה. התורה אחרי זה אמרה ביטוי כללי בחזרה. אז מה אני אומר? שהפרט הוא לא הדבר היחיד שקיים בכלל, אלא הוא דוגמה, כן? כדי להבין מה הכלל הזה כולל. לכן, עכשיו אתחיל לנתח עכשיו מה התכונות של הפרט, ואותם אני מרבה כל מה שדומה לפרט. נכון, צריך פה סברה עכשיו להגדיר מה. בכל אופן, לענייננו, אז אני אומר, כל מה שדומה לזהב, שמה זה? מתכות, בסדר? כל מתכת.
המקשה פה הוא לא קשור.
למה לא? אתה שואל מה הכלל?
הוא גם לא קשור לכל.
אתה שואל מה הכלל?
נראה לי שהוא, נכון? בגלל תעשה נורא, כאילו זה הכלל.
אז זה לא ברור.
אני מתלבט.
מקשה את עשה המנורה. אני לא יודע. שאלה טובה. שאלה טובה. אני חושב שביחד עם הכלל. מקשה את עשה המנורה זה הכלל.
מקשה זה באמת משמעור.
לא, כי אם לא, זה גם קצת בעיה. כי יש לך עוד ביטוי באמצע שהוא לא חלק מהכלל ופרט וכלל. יש דיון, האם יש מכלל ופרט וכלל כשהם רחוקים. כשיש בהם צעד...
כן,
אז
נגיע למילה, לא? זה פסופים.
כן, אני לא יודע. שאלה טובה, הרב עצמן כן התייחס לזה שהמקשה היא חלק מהכלל.
כן.
אני לא יודע אם אתה אחר אולמן. בסדר. כל מתכת, מה זה אומר שנשאר בחוץ? לא עץ ולא חרס. נכון? זה האופציות שלי. מתכת, עץ וחרס, זה האופציות שמדוברות בסוגיה, נכון?
המקשה זה הכל, כאילו זה גם חרס וגם עץ.
אבל בגלל שאם היה כתוב עשית מנורה מקשה אחת, לצורך העניין, זה הכל. או אתם רק עשית מנורה, זה היה גם עץ וגם חרס. בגלל שבאמצע יש לי פרט, למה הכניסו את הפרט באמצע? מה הוא הוסיף לי? שהכלל הזה, אני בא לתת לך עכשיו דוגמה מה להכניס בכלל. בסדר? אני אתן לך דוגמה שאני מצפה ממך ללכת עם הדוגמה שאני מביא לך, ולהבין מה הכלל שעומד לפניך, ואז אתה תדע מה שייך לקבוצה, מה לא שייך לקבוצה. בסדר? עכשיו, מה קורה אם אני הולך ריבוי ומיעוט ריבוי? אז ריבוי עוד פעם זה הכל, כן? ריבוי זה הכל. אחרי זה אומרים זהב טהור, הפעם הזהב טהור הוא מיעוט, כן? זה לא פירוט. יש הבדל בין מיעוט לבין פירוט. כשאני אומר מיעוט, אני אומר לא הכל, כן? אלא אני רוצה למעט כמה דברים. מה אני ממעט? זה לא פירוש, אז אני לא יכול עכשיו לכתוב שזה רק זהב. אני ממעט כל מה שהוא שלא דומה, כל מה שלא דומה לזהב. בסדר? כל מה שלא דומה לזהב אני ממעט. אז זהב בא להגיד, תמעט כל מה שלא דומה לזהב. זהב זה בוודאי טוב, נכון? אני לא יכול להגיד חוץ מזהב.
אז גם שאלנו
את
זה?
זה
הכל. אז כן? בסדר? כשאני אומר ריבוי מיעוט, תראו את זה ברשי. רשי כותב, הוא כותב לנו פה, בואו נראה. הדרשה בריבוי מיעוט וכו'. הנה, עתי פרט בטרה למהותי ממשמעותי. טוב, הוא לא עוצר פה. עוד מעט נראה מה קורה בכלל השני, אבל בריבוי השני. אבל כשיש לי מיעוט, כשאני אומר בריבוי מיעוט, הריבוי אומר הכל. המיעוט אומר, רגע, תעצור שנייה, תעצור קצת. לא, לא הכל. תצמצם קצת. את מה תצמצם? איך אני אומר לך מה לצמצם? אני מביא לך דוגמה שכל מה שלא דומה לדוגמה הזאת הוא בחוץ.
זה כן הפרט כאילו?
אז זה לא קשור לפרט עכשיו.
לא.
זה ריבוי מיעוט.
זה על אותו משקל כאילו.
שפה...
על השלב הזה זה כאילו למייתנו עץ וחרס?
יפה, בדיוק. בדיוק, יפה מאוד. כל מתכות חוץ מעץ וחרס. בעצם, כאילו מה עשינו כאן? כל מה שלא דומה למיעוט. בסדר? למיעוט. כל מה שלא דומה למיעוט. שזה שווה כל מתכות חוץ מעץ וחרס. מיעטתי כאילו כל מה שלא דומה, זאת אומרת מיעטתי עץ וחרס, אז אני יכול כל מתכת. עכשיו אבל הביאו לי עוד ריבוי. אם הייתי יותר בריבוי מיעוט, זו היה התוצאה. אבל נתנו לי עוד ריבוי אחר כך, אז רצו שאני ארחיב, אז מה רצו שאני ארחיב? רצו שאני ארחיב הכל חוץ מדבר אחד, למעט דבר אחד בלבד, בסדר? הכל חוץ ממה שהוא, פה נוסיף עכשיו, כל מה שלא דומה למיעוט לגמרי, ופה נכתוב כל מה שלא דומה בכלל למיעוט. מה ההבדל? או האמת שזה לא בדיוק מה שרשי כותב. פרט דבר אחד, זה מה שאומרים, חוץ מדבר אחד, אתם חכו את זה.
ראוי להתמעט יותר מן הכל.
בדיוק.
הכי רחוק,
כן, למעט דבר אחד שהוא הכי רחוק. אז בפועל מה נשאר לי? הכל חוץ מחרס. הכל חוץ מחרס. שוב, כשיש לי ריבוי מיעוט ריבוי, מה קורה? זה רווח חשוב מאוד עכשיו, בסדר? כי יש לנו המון סוגיות שעובדות בכלל פרט אוכלה, ריבוי מיעוט ריבוי, זה דבר שחשוב להבין אותו בפשט של ה-י"ג מידות, בסדר? איך הן עובדות. אז כשיש לי ריבוי מיעוט ריבוי, ריבוי ראשון זה הכל. כשיש לי ריבוי ומיעוט, אני אומר, אני ממעט חלק, לא הכל. מה אני ממעט? אני אביא לך דוגמה, תמעט כל מה שהוא לא שונה מהדוגמה הזאת.
תמיד זה רק דוגמה? למה אני לא יכול להגיד שזה רק זהב כמו בכלל?
כי שזה רק זהב? אם הייתי לומד כלל ופרט, הייתי אומר שזה רק זהב. זה בדיוק העניין, כשאני לומד ריבוי מיעוט, אני...
כאילו בגלל שזה בא רק להגיד...
למה לא? עוד רגע, אני שאלת, אז נסביר. כשיש פה תפיסה עקרונית, האם התורה כתובה בכלל ופרט או כתובה בריבוי מיעוט. כשאני מבין שהתורה כתובה בריבוי מיעוט, או התורה בכלל, או המידה הזאת ספציפית, בסדר? אז אני, בעצם האמירה שלי, התורה היא באה להרבות, כן? כשהיא באה שאני רוצה שאני ללמוד בי"ג למידות עכשיו משהו, המגמה שלה היא להרבות, תלמד עוד, בסדר? תוסיף. כשיש לי מיעוט, אז רגע, תצמצם קצת. בדיוק, אבל הכותרת היא ריבוי. אז אני לא אומר זה רק זה. עכשיו, כשאני אומר כלל ופרט, מה זה אומר ריבוי לכלל ופרט? כלל זה לא סתם להגיד הרבה, אלא זה איזושהי קבוצה. עכשיו, כשאני מביא פרט, אני אומר, הנה, זו, כאילו, כשאמרתי לך, זה מציאות אחת, זאת הכוונה, הפרט הזה. את, האם אני מדבר על איזה מגמה כללית של ריבוי שאני ממעט אותה קצת או הרבה, או אני מדבר על כלל, על מציאות שהיא יחידה שלמה, שעכשיו אני בא לברר מה כלול ביחידה הזאת. בסדר? זה שתי המגמות העקרוניות עם כלל הפרט או ריביימיות. אני חוזר שנייה רגע לפה, כי זה חשוב לי שנבין, וניישר קו לפני שנעבור למדרגה הבאה. קוראים לריבוימיות, ריבוי הריבוי הראשון אומר הכל. המיעוט אומר, תמעט משהו לא זהב. מה זה לא משהו? משהו לא דומה לעיקרון של זהב. זה אומר, זהב מה זה? זהב זה מתכת. אז כל מה שהוא לא מתכת, תוציא החוצה, תוציא חרס, תוציא עץ. כשאני מוסיף עוד ריבוי, סימן שאני רוצה להחזיר חלק ממה שמיעטתי. אז אני מחזיר הכל חוץ מדבר אחד.
למה חלק ולא הכל?
מה?
למה חלק?
כי אם היה הכל, הייתי כותב רק ריבוי אחד, לא הייתי עושה מיעוט באמצע. בסדר? אם הייתי רוצה לרבות הכל, אז לא היה לי מיעוט. הייתי כותב רק, עשית מנורה. כשכתב לך ריבוי, מיעוט ריבוי, בעצם אמרתי לך, תקשיב, אני רוצה שתרבה הכל, אבל המיעוט באמצע אומר, תוציא דבר אחד החוצה. מה שהכי לא קשור פה לתמונה.
כאילו
הוצאת
הרבה דברים,
ותמיד
היו דברים במיעוט.
ועכשיו תחזיר חוץ מדבר אחד, לכן כתבתי
את המיעוט. כן,
אני חושב, אני חושב, אני חושב. אני חושב שכן. כן?
אם הכלל בא אבל לשייך אותי לקבוצה, אז הכלל הראשון בא להגיד לי שזה מנורה ולא כל דבר אחר, לא מנורה מכל חומר, נכון? אז גם המקשה, זה לא בא לתת לי ריבוי של משהו, זה בא להגיד לי מקשה ולא... אל ת... כאילו שזה בסוג של החומרים של, שעושים אותם מקשה, אבל זה לא בא להגיד לי, לא, תעשה את זה גם מסוג של מתכן. כאילו עדיין...
לא, אני...
לפני שאתה יורד... השאלות בקבוצה עדיין זה רק צו טהור.
לא, לא.
פשוט
לא.
המקשה, ולא...
לפני שאתה יורד, רגע, לפני שאתה יורד לדוגמה. אני נבין בעיקרון, כשיש לי מה זה כלל ופרט וכלל. אם אני רק כלל ופרט, בעצם לא, המגמה שלי היא להגיע לפרט. כלל ופרט, בסדר? אז בסוף מה שיש לי בעד זה הפרט הזה שכתוב פה, בסדר? כשיש לי כלל ופרט וכלל, אני רואה שהתחלתי מכלל, סיימתי בכלל, אז המגמה שלי היא כלל. רק שהכלל הזה הוא כלל שהוא גם, אני מסביר לך מה הפרטים שכלולים בכלל הזה. לדוגמה, אני אומר לך שבת. שבת זה שהוא מנוחה, משהו כללי. עכשיו אני אומר, תקשיב, יש למתת מלאכות בשבת. אבל כשאתה לומד למתת מלאכות, אתה מבין שהלמתת מלאכות האלה, הם בסוף מרכיבים את הכלל הגדול שנקרא שבת. בסדר? אז לא, לא ששבת זה כלל ופרט וכלל, סתם רק כאילו לסבר את האוזן עכשיו. כשיש לי כלל ופרט וכלל, אני רואה, יש לי, המסגרת שלי מתחילה בכלל ומסתיימת בכלל. אבל באמצע כתבתי פרט כדי לפרש לך, הפרט שבאמצע הוא בעצם מפרש על איזה כלל אני מדבר. על איזה קבוצה אני מדבר. בסדר, זה ה...
אז הוא עדיין נשאר רק המיעוט
שלו. מה המיעוט? הוא ממעט חלק מהדברים, רק כשאני מפרש משהו, כשאני אומר מנורה, יכול להיות המון סוגים של מנורות. עכשיו כשאמרתי, זהב באמצע בין שני הכללים, אמרתי לך, הכלל של מנורה הוא רק מנורות מתכת. בסדר? זה בעצם מה שיוצא. אם הייתי אומר רק מנורת זהב, אז זה לא שהפרט הוא מסביר לי, יש לי, זה רק דוגמה לעוד הרבה מנורות. זה המנורה שאני רוצה, אני מדבר איתך על פרט, מנורת זהב, דבר ספציפי.
ומה המקשה? איך מהמקשה כאילו אתה...
עזוב את המקשה, איך. יש פה כלל שני, אתה רואה שיש פה כלל שני?
כן.
הכלל שני הוא אומר, אל תיקח את הזהב כמקרה יחידי, תיקח אותו כפירוש לכלל גדול של הרבה מנורות. אז אם הזהב זה רק פירוש ולא דוגמה ספציפית, אבל אני עכשיו צריך להבין מה התכונה של הזהב, ואז מזה אני אבין על איזה קבוצה כללית אני מדבר. התכונה של הזהב שהוא מתכת, אז אני מבין שכל הכלל שמדובר פה זה מנורות מתכת.
זה שונה מהכלל הראשון שזה הכל.
ברור, כן,
זה...
כן,
כן. הכל כן, כל המתכות.
יפה, יפה. לא... נכון. עכשיו, כן.
כתוב דרשי בדיבור מתחיל על הגדול הזה.
כן. אחה במלף מנורה, כן.
אז הוא כותב ככה, שלוש מאות מהסוף, הוא כותב, עד עד לרבוי אני לרבוי כל מילי, שאלו הדברים שהם כן, הפרט לא יצטרך. זאת אומרת שהדברים שהזהב טהור, של המיעוט של הזהב טהור, כאילו, הוא לא כולל בתוכו את הדברים שדורים לזהב טהור.
אתה עכשיו בריבוי מיעוט ריבוי.
כן.
כן.
שכן הפרט לא יצטרך, זה לא יצטרך, זאת אומרת, במיעוט אני לא רואה את הדברים שדורים לזהב טהור. וזה מה שכתוב לרבוי.
אז זה מסתדר לך למה?
לא, אני לא אומר שכל דברים שלא מיד אותי. זאת אומרת, מה שכן
גבול,
אני כן
מייד, ומה שדומר, אני לא מייד. אלא, תראה, תקרא משבון. ארבע שורות מלמטה. אלא משום זה בכלל כמה נתרבה הכל במשמע. עתי פרעת בטרה למהותי ממשמעותי. כן? הפרט השני בא למעט אותו ממשמעותו. לא, לא הכל, אלא תוריד כמה דברים. וחייד הראתי ריבוי האחריני בעד, 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 בעדי. אהני לרבוי כל מילי. ואלו דברים שהם כן הפרט לא יצטריך, זה לא ימעיטו לאומי מיעוטה, כן? הוא בא להחזיר את כל הדברים, את הדברים שכבר כתוב כמו הפרט, זה לא צריך, זה לא מיעטתי, כן? אז אני בא להוסיף דברים נוספים, זה מה שהוא בא להגיד. כשהיה רק פה, כשהייתי יוצר פה, הייתי אומר כל מתכות.
לא, אבל כל המתכות זה למיעוטי כל הדברים שהם כן הפרט.
לא.
הוא כתב שלא יצטרך למיעוטי.
לא, לא. אני עכשיו אעבור מילה מילה ברש"י ונראה את זה על הלוח, בסדר? אני חוזר ארבע שורות מהסוף. בשיעור זה בכלל כמה נתרבה הכל במשהו, בסדר? אני פה. עד תפרט הבטרה למהותי ממשמעותי. הוא בא למעט קצת את הכלל הזה ממשמעותו. מה הוא בא למעט? רק דברים שהם לא דומים לזהב. כי את מה שדומה לזהב הוא לא ממעט. כי... תראה, תדלג למה שקראת, דאלו דברים שהם כהן הפרט, הוא לא יצטרך מה, לא יצטרך לרבות אותם עוד פעם. לא! כי עד הרתי ריבוי אחרינה בידי, אני לרבוי אל כל מילה, הוא בא לרבות את כל הדברים, למה? כי את הדברים של כהן הפרט לא צריך לרבות, כי לא מיעטתי אותם מלכתחילה. לא למיתו לו ממיעוטה. אך ימר בעדי הפרק מגמר הדין, בסדר, טוב, זה...
רגע, יש... אני לא אמיתי לי במיעוטה, איזה
מיעוטה?
ראשון, לא,
שעזרת אור. המיעוטה
זה בעצם של ה...
מה שרשי אומר כזה דבר. הריבוי השני, הוא בא להוסיף לי עץ. אל תלמד כמו פה שהוא בא להוסיף מתכת. נכון? יש לי... תראו, בוא אני אעשה את זה כמה. יש לי זהב, יש לי הכל, יש לי ככה. יש לי זהב, מתכות, עץ וחרס. בסדר? אני מתחיל ומוסיף, בסדר? נכון? זה הרבה מדרגות, מהקטן לגדול, מהקצת להרבה. אם הכתוב לי רק מנורת זהב טהור, אני הולך עכשיו לפי ריבוי מיעוט ריבוי, בסדר? אז מנורת זהב, אז אני אומר, תמעט לי מה שלא דומה לזהב, זה אומר שהייתי יוצר פה, כי מתכות דומה לזהב. כשאני מוסיף לך עוד כלל, עוד ריבוי, אני רוצה שתוסיף עוד משהו שלא אמרת עד עכשיו. מה זה המשהו שלא אמרת עד עכשיו? זה עץ, כי כמעט אחות כבר אמרת, זה בעצם מה שרשום. לכן אתה מוסיף אותו עץ, כן, ריבוי מיעוט עוצר פה, וריבוי מיעוט ריבוי עוצר פה. לעומת זאת בכלל ופרט, אז אם אני רק כלל ופרט, הייתי אומר רק זהב. רגע שנייה, שנייה, כלל ופרט הייתי אומר רק זהב. בגלל שיש לי כלל ופרט וכלל, אני מוסיף עוד מדרגה. כלל ופרט וכלל. ממילא נשאר לי פה X ופה X, ופה יש לי רק כאן X. זה בעצם מה שרשי אומר, כשיש לי ריבוי מיעוט, אני ממעט חלק מהדברים. הריבוי השני בא להוסיף דברים שעוד לא ריביתי אותם עד עכשיו. לכן זה מה שהוא אומר, הוא לא צריך להוסיף מתכות כמו בכלל ופרט וכלל. בכלל ופרט וכלל הוספת את המתכות. בריבוי מיעוט ריבוי, אתה בוודאי לא בא להוסיף את המתכות, את זה אתה לא צריך להוסיף, כי זה כבר במיעוט הראשון, הם לא יצאו החוצה בכלל המתכות. ולכן, כשאני בא להוסיף, זה בא להוסיף עץ.
אז מה זה הדברים שלא מיעוטים
במיעוט? הדברים שדומים למתכות. המתכות לא נתמעטו כשכתבתי את המיעוט הזה. הם לא נתמעטו. רק מה התמעט כאן? עץ וחרס התמעטו. לכן כשאתה מוסיף עוד ריבוי, אתה צריך להוסיף או עץ או חרס, מתכות כבר לא מיעטתי, אני לא צריך להוסיף אותם.
אז הפרט שלא מיעטתי כולל... כאילו, מה שאחרי המיעוט הזה... לא יודע, כי כשהוא מוצא פרט זה נראה רק הזהב, לא
כאילו... לא, זה בדיוק ההבדל. עכשיו פה, תסתרי לי פה לכם מה הסימון. פה בדיוק ההבדל... רגע, רגע, שנייה. לא, לא, תקרא עוד פעם ועוד עשר פעמים ותראה שזה ככה משמע בלשון. זה בדיוק ההבדל בין כלל ופרט לבין ריבוי מיעוט. כשאני אומר כלל ופרט, אני אומר, אתה אומר לי, זה משהו אחד, קבוצה, לא משנה. בוא תסביר לי מה אמרת לי. הפרט הוא מסביר. ולכן כשאני אומר זהב, זה רק זהב. כשאני אומר ריבוי מיעוט, אם אני קורא מנורה, אני כבר קורא, אני מבין, יש פה, המגמה היא להרבות. לכן גם כשאתה ממעט, זה לא עוקר את המגמה הראשונה שלי להרבות. אז אני ממעט רק מה שלא שייך בכלל לריבוי. בסדר? ומה? אני לא בא להגיד לך רק זהב טהור, כי זה לא מפרש. זה בא למעט חלק מהדברים.
אז למה שאני ממעט רק אחרי? כן, יש את...
בגלל שעץ לא דומה לזהב. אני ממעט מה שלא דומה לזהב.
אבל
אמרת שאני מגיע להרבות, כאילו. לא, אני ממעט. למה הבאת לך דוגמה? הזהב הוא דוגמה, תמעט מה שלא דומה לזהב. אז מה לא דומה לזהב? עץ וחרס, זה לא דומה, זה לא מתכת. מתכת זה דומה לזהב.
השאלה
היא
פה, אבל איזה
ספרה
אתה אומר? למה דווקא
מתכות
ולא עץ? בסדר, תרחו. לא, רק רציתי להעיר מה...
אני ממעט מה שלא דומה לזהב. הריבוי השני, הוא אומר, אני רוצה עכשיו שמכל מה שמיעטת את הקודם, תוסיף עוד כמה דברים, תשאיר רק אחד בחוץ. זה הריבוי השני.
בואי אומר, תוסיף הכל, אבל תמעט משהו אחד. זה הסתכל. לא תוסיף עוד דברים. תוסיף הכל, תצריך למעט משהו אחד.
כן, כן. בסדר. עכשיו, כן.
בכלל הוא מאוד כלל. בתור דבר עשתי כמה, אבל אמרנו שהפרט הוא דוגמה. למה
אתה רוצה לך להביא
לי דוגמה? למה אני צריך דוגמה
למשהו?
למה אתה רוצה
לך להביא
לי
דוגמה?
למה אתה רוצה לך להביא לי דוגמה?
אני
נותנת
לי כלל ו... אתה רואה שיש נפקא מינה הלכתית, מה זאת אומרת? אם היא אומרת לי רק כלל...
היא דבר עושה את המנורת מתכת. להתחיל עליו ולדעת.
אוקיי.
שאלה
טובה. שאלה טובה, אני עכשיו, אני אחדד את השאלה מזווית נוספת. אמרת, מי, לא זוכר מי אמר, אבל אייל אולי, לא זוכר, שבעצם המשבצת הזאת שווה למשבצת הזאת, נכון? זאת אומרת, למדה אמר כלל ופרט וכלל, אם הוא היה לומד בריבוי מיעוט והתורה הייתה כותבת רק עשית מנורת זהב טהור, הוא היה מגיע לאותה מסקנה. למי שלומד כלל ופרט וכלל ועל כל הפסוק, או אם הייתי לומד בריבוי מיעוט והייתי יוצר את הפסוק פה, הייתי מגיע לאותה מסקנה הלכתית. נכון? רק מתכות. מה? פשוט.
איפה?
למה היא המשיכה? עוד רגע. כלל ופרט וכלל תמיד, גם פה ותמיד, שווה לריבוי מיעוט. בסדר? זאת אומרת, מי שלומד כלל ופרט וכלל, לעומת מי שלומד ריבוי מיעוט, אם היה כתורה ריבוי מיעוט, הם מגיעים לאותה מסקנה. בסדר? עכשיו, זה מחדד לנו את השאלה שהיא לא מפה, זה רק לסבר את האוזן. אבל עוד פעם, למה לחלוק בכלל באיזה מידה ללמוד? האם אנחנו חושבים שהתנאים הם חלקו, הם התחילו את המחלוקת כי הם רצו להגיע לנפקמינה, כביכול ירו את החץ ועכשיו רצו לשמד את העיגולים. אני רוצה להתיר מנורת עץ, לכן בוא נלמד בריבוי מיעוט ריבוי. נו, אני רוצה לאסור מנורת עץ, בוא נלמד את כלל ופרט וכלל. מה? שאור
החיים מתחיל, ואחרי זה הרב פעם הלכים
שמערים,
שבאמת
כזה, כן. שמה?
שכל הלימודים בגמרא, הם כאילו, הם ידעו מה ההלכה, כאילו משה קיבל את ההלכה ואת התורה, וכל המטרה שלנו היא לחבר אותם. עדיין,
לא אומר שאנחנו מחפשים איכשהו
להגיע להלכה. הם, כל אחד קיבל במסורת מההלכה.
בסדר, אני לא יודע, אני רוצה לראות את המקום בשביל להבין בדיוק מה הוא אומר.
עדיין לא אומר שלימוד אבל חסר משמעות, זה אנחנו יודעים מההלכה.
כן, אבל
הם מוכרים בדרך
כלל בשביל... אוקיי, אני לא יודע, אני צריך לראות בפנים. ואני חושב ש... וראוי גם כן להביא איזה מקורות נגדיים, בסדר? שחזל לא מתחילים עכשיו צריכים להגיע לאיזושהי תוצאה, ועכשיו לפי זה מסדרים את הלימודים, בואו נסדר שיסדר לנו יש בחינות כאלה, אני לא אומר שלא. אבל כשיש מחלוקת, אם נלמוד במידה כזאת או מידה אחרת, בטח כשאנחנו רואים את איך האריזה מתייחס ל-י"ג מידות ואיך... אני אגיד יותר מזה, בסדר? המקור שאני חושב שהוא... הרמב״ם כותב על י"ג מידות, שהיא מגיע בדין בדור מסוים, דרש את התורה בי"ג מידות, יצא לו הלכה מסוימת. עכשיו הגיע בדין בדור אחר וראה לדרוש במידה אחרת. מותר לו לדרוש ולבטל את ההלכה שהיה בדין הקודם. קודם כל, אם ניקח בפשטות, לא ראיתי את האורח חיים, לכן אני לא רוצה לדון בו, בסדר? אבל בפשטות יש פה מקור שהוא אומר אחרת. מה הוא אומר? אין לי את התוצאה, אלא מה? השאלה היא באיזה מידה לדרוש? אחרי שאני מחליט באיזה מידה לדרוש, מזה עכשיו יוצא לי הלכה אחרת. אם יש רק מסורת, אז מה, עכשיו בדין מגיע אחר? מה, היה לו מסורת אחרת? הוא יותר מאוחר ויש לו מסורת אחרת? אני חושב ש... אני לא יודע מה אורח חיים, בסדר? אבל אני... הרמב״ם הזה, אני שומע ממנו אחרת. אבל
זה קודם בחזק. אני אומר, כאילו, לא יודע, כשאצלם שיעור בית כשהיינו, אז הרב סיגלי סביר שיעורים על... על שלושת השבועות. אף פעם לא הייתי באמת, עכשיו בסוף השיעור אנחנו ניקח את הישיבה ונעבור ברוכים. והרב ידענו תהיה לך בסוף. אבל בלימוד עדיין מתבררים הרבה דבר של דבר.
זה ברור, זה, אני אומר גם אם כמו אור החיים זה לא, לא נופל מה כזה, בסדר?
כן,
זה ברור, אבל אני אומר יותר מזה, שהי"ג מידות זה לא רק עכשיו אני צריך להגיע איזושהי תוצאה, ולכן עכשיו אני מחפש איך אני אכניס איזו מידה שתעזור לי להגיע לתוצאה הזאת, בסדר? אלא ההחלטה, כן, באיזה מידה לבוא וללמוד, יש לה משמעות בפני עצמה. זה לא רק שאחרי שאני בא, עכשיו טוב, בוא נראה איזה מידה למדתי, ועכשיו נתחיל להבין מה המשמעות. בסדר? אלא יש פה שאלה באיזה מידה לבוא, כן, הבדין עכשיו הוא רואה, צריך לדרוש במידה כזאת. עכשיו, אז נחזור רגע לשאלה שלנו. כשהתורה בעצם כותבת לי משהו, היא לא רק כותבת עכשיו משהו שאני אמור עכשיו לראות איך להוציא ממנו את הדין, אלא התורה כאילו אמרה לי, לפי שיטת רבי, המנורה היא הנהגה של כלל הופעת אוכלן. בעריף הזה בכלל, כשהוא מדבר על י"ג מידות, הוא אומר, זה הנהגות. זאת אומרת, יש הנהגה כזאת, אז היא מופיעה דרך דרישה במידה כזאת וכזאת. והנהגה אחרת מופיעה, זאת אומרת, זה דברים שהם דרכים, כן, להופעת השפע האלוקי במציאות, ירידת האור האלוקי למציאות. יש הנהגה כזאת שהאור לא יורד בצורה כזאת, והנהגה אחרת שיורד בצורה אחרת. וזה לא רק מפתחות טכניים כדי שנדע מה ההלכה. אלא כשהתורה כותבת, בעצם היא אומרת, המנורה היא מופיעה הנהגה אלוקית מסוימת. עכשיו, אם אני מבין שהיא נכתבה בכלל ופרט וכלל, זה הנהגה אחת. ואם אני מבין שהיא נכתבה בריבוי מיעוט ריבוי, זה הנהגה אחרת. עכשיו, כן.
לפי רע שזה נשמע כאילו זה הנהגה בכל לימוד התורה אצל כל אחד. ובגמרא זה נשמע באמת...
נכון, מלף מנורה בכלל ופרט, נכון. לכן אני ראיתי את זה בהתחלה, אני לא נכנס לשאלה הזאת, בסדר? אבל יש מקום לראות אם זה תפיסה עקרונית או שזה משתנה בלימודים שונים, אבל בכל אופן אנחנו כרגע בלימוד הזה, ובמילים של הגמרא זה...
זה באמת שומע, שאתה נשמע מידות
שאתה נדרשת בהן, נכון, נכון. כנראה שיש פה גם צד של הנהגות כלליות וגם צד של נושאים בסוגיות, בסדר? עכשיו, אומר הרב ויצמן לגבי הריבוי מיעוט ריבוי. ראיתם את האיגרת של הרב לבצלאל, לא נספיק לראות אותה עכשיו ביחד. הרב שם הוא ככה מראה את כוחו גם כן ככה ביצירת אמנות, כותב שם איזה סיפור על הילדה שושנה שככה הייתה חולה וביקשה את הבובה. הוא אומר, מה אתה ביקשה את הבובה? כאילו זה, מה אתה לבקש בובה? היא בקושי זז, מה אתם מתרגשים ש... אומר, לא, זה שהיא ביקשה בובה זה כבר מראה סימן של חיים. כשהייתה... אז אנחנו לא... אם היא הייתה נשארת רק בלבקש בובה, זה עדיין מצער, אבל זה סימן טוב שבעזרת השם תלך ותתחזק ותגדל וכו' וכו'. זאת אומרת, גם זה, הרצון של עם ישראל, שהוא מבקש ירושלים, ששנת העמקים, היא עכשיו מבקשת יצירות אמנות, בית ספר ליצירות אמנות, זה סימן טוב, למרות שאנחנו שואפים להרבה יותר מיצירות אמנות, כן? אבל זה ודאי סימן טוב, סימן של כוח חיים שלו מה שמתעורר. ואז הרב כותב להם, אני, כן, אני רב, ואני בא ממקום אחר, כן, מאשר אנשי האמנות, אבל הוא אומר, בואו, כדי שהדברים שאתם רוצים לפתח יהיו טובים ויכולים להיות במסגרת הקדושה, אז מספיק, כן, כשמופיע, רוצים, יש איזה אידיאל, כדי להשאיר אותו, לתת לו משמעות, מספיק שיש קו אחד שאתה אומר עד כאן, לשם כבר הוא לא נכנס, זה נותן כבר משמעות לכל הדברים שכלולים פה. מספיק אמרת דבר אחד לא, זה כבר אומר שהכל כבר, הכל כבר במבוקר, כן? כשאין לך שום משהו שאתה מגביל, בואו נקרא את זה רגע בלשון של הרב, יותר טוב מהמילים שלי, תראו במודגש במקור של באיגרת. דיילה לכנסת ישראל גדר שלושה שנים, קו אחד חשוב, חוץ סקרה אחד, סרטוט אחד הנושא עליו את חותם ההגבלה, לעדה הנכבדה מצד מה שלמעלה ימנה מצד הכללות העליונה. לפעמים בנקודה ניכרת אחת היא מבטת רוחה ומגיעה לחפצה מבלי לפגום את החופש של כל אוצר מיוחד שברוח אדם על ידי רתוקי ברזל וחומת סינים. ואם אנחנו מנסים לעשות בחיים הגבלות, חומת סינים, רתוקי ברזל, כנסת ישראל מספיק, גדר של שושנים, מספיק, קו אחד שאתה שם, זה מספיק כבר ליצור את ההגבלה ולתת משמעות שכל מה שאנחנו עושים פה הוא, 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 הוא לשם שמיים, הוא אלוקי. בהקשר של האמנות אומר לא לעשות פרצוף אדם. תעשו הכל, אל תעשו פרצוף אדם. אין כמעט הגבלה ביצירות אומנות, שוב, חוץ מכמובן דברים שהם מעוררים יצרים שליליים, כן? אבל מצד איזה דברים אפשר לעשות ביצירות אומנות, הכל חוץ מפרצוף אדם. עכשיו, כשאתם לא תעשו, מה זה לא לעשות פרצוף אדם? זה דבר אחד שלא עושים אותו, יש לנו כל כך הרבה דברים לעשות, ואז כל מה שעושים זה תחת כותרת של לפי התורה. יש לזה הרבה דוגמאות בחיים, בסדר? בהרבה דברים, יש לך, אתה נותן, תעשה הכל, דבר אחד אל תעשה, בסדר? כשאתה מצליח לשמור על זה, לא לעשות דבר אחד, אז זה אומר שאתה במסגרת. אבל אם גם את זה אתה פורץ, אז אין כבר מסגרת. אמר הרב עצמן, זה הכיוון, אפשר להסביר פה את העניין של ליבוד ריבוי מיעוט ריבוי. הליבוד ריבוי מיעוט ריבוי, מה הוא בא להגיד לנו? תרבה את הכל, המגמה שלי היא חסד, היא לתת, כן? משהו אחד תוציא החוצה. ברגע שאתה דבר אחד מוציא החוצה, זה אומר שכל החסד הגדול הזה הוא יש לו כבר משמעות. אם לא הגבלת את החסד, אז כבר הוא איבד את המשמעות שלו. כן? בסדר, היסוד הזה מובן, היסוד חשוב לחיים.
זה הריבוי מיעוט?
כן. איך זה קשור למנורה?
כן.
דבר אחד, הרי כך תאכל הכל. עכשיו אם הוא לא אוכל מעץ, אז עכשיו כל האכילות שלו הם מצווה, הכל זה אלוקי. ברגע שאוכל מעץ הדעת, אז מאבד את המשמעות, אז גם כל שאר הדברים כבר לא לשם שמיים. בסדר? יופי. עכשיו, המנורה בהקשר הזה, יש האור, כן, המנרה, תפקידה להעיר, מוק מנורה היא חשיבת הנרות, האור הוא, יש לו מגמת התפשטות, כן, בתכונתו. אתה שם אור, הוא לא נשאר במקום אחד. זה אולי הדבר שהכי מתפשט בעולם. אתה שם מים, לוקח לך את הזמן להתפשט, אתה שם חול, לוקח לו יותר זמן להתפשט, אבל אור, אתה מדליק נר ברגע אחד, זה מתפשט, עד כל מקום שיש לו כוח. אז לכן זה מידת ריבוי, בסדר, מידת ריבוי מיעוט. המגמה שלי התפשטות, אבל אני עוצר את זה. ידוע שהמנורה היא כנגד החוכמה, נכון? רוצה להחכים מרים ודורשים, שכנגד פני המנורה היו שבעת הנרות, מדבר על חוכמות, החוכמות גם של החול של העולם. יש פה איזו מגמה של התפשטות החוכמה לעולם, אבל צריך לעצור אותה. זאת אומרת, בהקשר הזה של הפיתוח הטכנולוגי של העולם והמדע, אותו דבר במדע. המדע זה משהו מצוין, כמו שהכוזרי אומר, נכון? שורש האמונה, שורש הכפירה. בסוף הכל טוב בנקודה אחת. תלמד מדע, תהיה גאון במדע, תהיה איינשטיין. אבל רק תקבל את זה שכל המדע כפוף לקדוש ברוך הוא. אם קיבלת את זה, אז כל הלימוד שלך המדעי הוא מקבל משמעות. אם לא קיבלת את זה, אז הכל מאבד את המשמעות שלו. בסדר? אז זה המשמעות שהרב עצמן נותן ללימוד במנורה, בריבוי מיעוט ריבוי. המנורה באה להופיע את החוכמה, ההתפשטות של האור שקשור כמובן לחוכמה, ההתפשטות שלו לעולם, רק תגביל את זה.
מה ההגבלה?
בצד ההלכתי, רק לא חרף. בצד הרוחני, אז ראינו, באומנות ההגבלה היא רק לא פרצוף אדם שלם. בחוכמות, אז אפשר עכשיו להתרחב עם זה הלאה. אני חושב, במדע, שים הגבלה, רק תבין שבסוף הכל ברצון השם. אז יש חוקים, אתה מבין את החוקיות, מבין את ההתפתחות, אתה הולך איתה, רק תבין שבסוף הכל ברצון השם. תגיד מה שאתה רוצה, אבל תבין שזה הכל ברצון אלוקי ולא במקרה, בסדר? יש פה כוח שהוא מחייב ומוביל את זה.
ריבוי אור כאילו בהכל, זאת אומרת, בכל התחומים או...
הרב עצמן לקח את התחום של החוכמה, כי המנורה היא קשורה לחוכמה יותר. פיתוח של החוכמה האנושית, כהופעה זו חוכמה אלוקית. אני, לגבי כלל ופרט וכלל, אז הרב בשיעור, זה היה שיעור שלפני הרבה שנים כבר, הוא יכתוב אותו היום, אני חושב שזה כבר יותר משוכלל, אז הוא כתב שם רק עניין אחד, הוא כתב שהמקשה, ופה זה מה ששאלת קודם, מה זה אומר מקשה? זה אומר שיש לי פה יחידה אחת, שכל הפרטים הם כלולים בה בצורה אחדותית. זה אומר מקשה. כשאני לוקח עכשיו וחבר קצת מפה, קצת משם, יש לי יחידה אחת שהפרטים לא ממש מאוחדים בה, רק חיברתי אותם בחיבור חיצוני. וזה בדיוק ההבדל בין עץ לבין מתכת. עץ, אחרי שהוא חתוך, אתה אף פעם לא יכול לחבר אותו חיבור אחדותי. זה מה שנקרא רק חיבור שכני, בסדר? אבל מתכת, אתה מתיך אותה ויוצק אותה מחדש, זה יחידה אחת לגמרי. אחרי זה גם מוליך חשמל, בסדר? מוליך, כי יש פה בעצם יחידה אחת, שיש קשר בין הפרטים, בין הפרטים שלה. בסדר? לכן זה כל מתכות. זה קשור גם לזה שמרבים כל מתכות, לזה שמקשה. זה מה שאמר הרב ויצמן. אני ניסיתי בעניותי ללכת עם זה הלאה, כן? יותר לגבי המשמעות של המנורה, שזה היה קצת חופר לי בשיעור, ודיברתי אותו גם אחר כך על זה, ולא על הכל, אבל בגדול כאילו... אני חושב שהוא מחזק את הכיוון הזה. והשנה קצת הוספנו לזה עוד משהו. האור הוא מאוד קשור למושג של כללים ופרטים. אנחנו הרבה מדברים על זה בקשר של תורת ארץ ישראל, נכון? ביחס בין כללים ופרטים, יש פה מקור שהאור תלמוד ירושלמי, החושך זה תלמוד בבלי, ואמרנו שבחושך אפשר להיפגש עם הפרטים, באור אפשר להיפגש עם הכללים. ואני חושב שיש כאן אמירה זה שהמנורה היא כלל ופרט וכלל, זה אומר שבעצם זה המקור, יודעים שבית המקדש הוא ראש של עולם, והמקום של האור בבית המקדש, המנורה זה הכלי שתפקידו כאילו להעיר. ומפה בעצם יוצא האור לעולם בצורה העמוקה שלו. מה הכוונה? ניתן משל. אני יכול להביט, בואו נגיד שתי דוגמאות, דוגמה של יצירת אמנות, ציור, ודוגמה מוזיקלית. בסדר שאדם שומע זה יצירה מוזיקלית, כל אחד יתחבר לתחום שקרוב לנפשו. אני יכול עכשיו לשמוע, לא יודע, זה יצירה שתזמור את הפילהרמונית מנגנת, נשמע עכשיו מאוד יפה. אני שומע פה איזה שיר, ניגון יפה, מנגינה יפה, בסדר? לא יודע עכשיו להבחין בדיוק איזה כלים יש פה במנגינה, בדיוק את התווים, את הסולמות, בסדר, אני שומע פה זה משהו יפה, משהו כללי. אדם אחר יכול לבוא להגיד, אדם נגיד סתם לדוגמה, הוא מאוד מאוד אוהב לנגן בכינור לצורך העניין, הוא עכשיו עוזב, לא, יש פה איזה כנר, הגיע איזה כנר מלא יודע מה, מרומניה, והוא עכשיו, הוא בא, לא מעניין אותו היצירה, הוא רוצה לשמוע את הכנר הזה. כל הקונצרט הוא מתרכז בכנר הזה, בסדר? אז הוא נפגש עם איזה פרט בתוך כל התזמורת הזאת, הוא לא שם לב עכשיו לכל. והמבט השלם כמובן, הוא ליהנות מכלל היצירה. אבל גם להבחין באיזה כלים יש פה, איזה סולמות, איזה מקצבים, אותו דבר יצירת אומנות. אתה גם רואה את ה... לא יודע מה, אני לא בקיא בזה, את הטכניקות של הציור, אתה מתפעל מהן, ואתה גם מתפעל מהציור היפה הכללי. זה לא כמו מישהו שסתם רואה ציור יפה. סליחה, שאתה מבין בציור, אתה מלבד ציור יפה כללי, אתה רואה פה גם את הפרטים, איזה טכניקות, איזה צבעים, איזה בד. ועכשיו כשאתה מסתכל עוד פעם על הציור הכללי, הוא כבר הרבה יותר מרשים אותך מאשר סתם מישהו שלא מבין ורואה איזה ציור יפה, בסדר? ולא יודע להבדיל בין ציור לציור. זה אני חושב שהמשמעות של כלל ופרט וכלל, כן? היכולת לראות, מבחינה מסוימת בה, היכולת לראות תמונה כללית, אבל להבחין איך כל הפרטים שבתמונה בסוף הם ביחד יוצרים את המציאות הכללית. לא להישאר רק במבט הכללי, גם לא להיות תקוע באיזה נקודה פרטית, אלא לראות מבט כולל שהוא מבחין בכל הפרטים שקיימים בתוכו. בהקשר, עוד פעם, של האור, גם על העולם אנחנו יכולים להסתכל בצורה כזאת. אדם יכול להסתכל על העולם, לראות כל מיני, לא יודע, דברים כלליים, לראות, סתם לזרוק עכשיו, כמה מדינת ישראל, משהו באמת מרגש. עכשיו, הקמת מדינת ישראל זה משהו שהוא יורד למיליוני פרטים, כן? עכשיו בוא תלמד את זה לאום, בוא תראה מה זה אומר קיבוץ גלויות, איך עובדים, איך מקדמים קיבוץ גלויות, בוא תראה מה זה אומר להקים צבא. בתוך הצבא יש עוד אלפי פרטי פרטים, איך אתה יוצר את ההיררכיה בצבא, איך אתה יוצר את הרכש של הנשק, איך את האימונים, איך אתה... אחרי זה מה זה אומר להקים בנק, להקים כלכלה, כל הפרט... עכשיו, אתה יכול להיות, כן, איש כלכלה מוכשר, אתה עכשיו יודע לתאר כל מיני תהליכים כלכליים, אבל אתה לא עכשיו מסתכל על זה, כאילו רק במקום הפרטי, אתה לא מסתכל בהקשר ההיסטורי, בהקשר של, של כלל האומה, אז אתה תקוע בפרט. אתה יכול להיות תקוע בכלל או בפרט. המבט של כלל אומה תוכלל הוא היכולת לראות, לרדת לפרטים, אבל, אבל לא להישאר שם, אלא לראות איך בסוף הכל בונה מציאות אחת כללית גדולה. וזה המשמעות של האור לעולם. זאת אומרת, אנחנו צריכים את המבט הזה בחיים. אפשר להסתכל על אותה מציאות, ופה כבר תלוי באיזה נפש מסתכלת. יש נפשות שיסתכלו רק על הצד הכללי, ולא ידעו להבחין בפרטים. יש נפשות שיסתכלו רק על הפרטים, ויהיו תקועים שם. והמנורה, כביכול, מה שהיא באה לתת לנו את המבט, האור, שמשם יוצא בעצם האור הכללי לעולם, לתת את המבט איך מביטים על העולם, על התהליכים, על, על עניינים, איך מביטים על עם ישראל, כל מה שדובר בישיבה, הזרמים השונים, לא, לא להסתכל רק על עם ישראל, כי עם ישראל כולם יאללה. מצד שני גם לא להיות תקוע רק בזרם אחד. לבוא ולהבין מה זה כלל האומה, שזה מורכב מפרטים, מזרמים שונים, מתפיסות שונות, ועל המבט שלי על הכלל יותר שלם. וזה נוגע להמון המון דברים, לא יודע אם נספיק כבר היום, אבל בתורת ארץ ישראל, בעבודת הנפש של ארץ ישראל, בהרבה דברים. למה אני אומר ארץ ישראל? כי המדרש, וזהה בארץ היא טוב, שמדבר עליהם תורה כתורת ארץ ישראל, הוא מביא שם לפני כן, באותו מדרש אחד קודם, מה הנקודה בזהב, אני מדבר קצת בעל פה, בסדר, אבל יש על זה במקורות, הנקודה בזהב, הוא חסד, הקדוש ברוך הוא עשה חסד עם עולמו שהמציא את הזהב, למה? כי ככה כשאתה עכשיו רוצה ללכת למסחר, אז היום יש בנקים, הכל פשוט, אבל פעם כשאתה רוצה ללכת עכשיו להפליג באונייה, לא יודע, למדינה אחרת עכשיו לעשות מסחר, אם אתה תצטרך עכשיו לקחת 100,000 שקל בשביל לקנות עכשיו הרבה סחורות, אתה צריך איזה 20 אוניות רק בשביל לקחת כל הפרוטות, פרוטות הנחושת. אז מה, יש זהב, מטיל זהב, ומטיל זהב אחד, כאילו לקחת איתך עכשיו איזה, לא יודע מה, איזה 1,000 פרוטות נחושת. עכשיו אתה מגיע לשם, אתה פורט אותו, עוד פעם זה כלל מפרט, בסדר, אחרי עוד פעם זה כלל. אוקיי, הזהב, ואני פה חוזר גם לזה שדובר פה על זהב, נכון? גם אור וגם זהב קשורים למידה של כלל מפרט וכלל. פתח סוגריים, דווקא במדרש הזהב מופיע ככלל, ופה הוא דווקא הפרט. עוד סוגריים, הבאתי לכם זוהר הקדוש, שהוא כותב שהאור, שכתוב האי אור, מפה עכשיו התחיל הפרט, זאת אומרת, בריאת עולם היא גם הייתה בכלל ופרט, הוא כלל אומר הזוהר הקדוש. תראו את זה במקור האחרון, אני חושב. כן, והם מרקים מאיור ואיור. מאח היו שירות, מכאן התחיל להשכח הגניזים, כן, למצוא את הסודות, איך נברא העולם בפרט, ועד כאן היה בכלל. אחרי זה חזר כלל, מה בכלל ופרט וכלל. זאת אומרת, הזוהר הקדוש אומר דווקא שהאור, ואיור זה התחלת הפירוט, זאת אומרת עד עכשיו היה כלל, פשוט בר אלוקים, שמעי את הארץ, ואיור זה כבר התחלת הפירוט. אז גם, זאת אומרת, כל כך אנחנו רואים ששניהם קשורים לכלל ופרט, רואים בשני המקרים שדווקא מוזכרים כפרט, כן, ואנחנו מדברים עליהם. אבל שאלת את הרבייס, ואני אומר שהכל יחסי, תמיד כשמדברים, זאת אומרת, בסדר, ביחס לבריאת העולם, כן, כל הופעת אלוקות בעולם, אז האור הוא כבר משהו פרטי. אבל ביחס עכשיו לצורך העניין אלינו עכשיו למבט שלנו לעולם, האור זה כבר מה שנותן את המבט הכללי, אבל זה מגמה שכלל, כל כלל הוא פרט לעומת כלל עוד יותר עליון, בסדר? ניקח סתם דוגמה, בהלכות שבת. מלאכת כושר זה כלל או פרט? זה כלל, נכון? יש לו המון פרטים. מצד שני זה רק פרט מתוך כל מצוות שבת. מצוות שבת היא פרט מתוך תרי"ג מצוות, בסדר? אבל הנקודה היא מה שרואים גם בזוהר הקדוש וגם במדרש, שגם הזהב וגם האור הם קשורים למידה של כלל ופרט וכלל. בסדר? אז זה הכיוון שרצינו להגיד לגבי מה המשמעות של הלימוד בכלל ופרט וכלל. וניתן לכם עוד רגע לשאול, רק אני רוצה לקרוא את הכיוון הזה, יש לנו כמה כיוונים, כשדברים על יבגים ללמידות, שלושה מקורות מרכזיים. אחד זה האריזל, שתיים זה הרמ"א מפאנו, שני מקורות יותר פנימיים. והרב קוק, שהוא יחסית יותר ניגלה, אבל בואו נקרא קצת כדי להבין מה זה הניגלה של הרב קוק. אז תראו במקור 18, שהרב בעולת ראיה מסביר מה זה כלל ופרט וכלל. ההופעה הכללית, של אור כל עולמי עד, סתם, זה גם מרגש לראות שהרב מדבר פה על, על אור, כן? בסדר, אז... מקור ההוויה ביסוד העליון, מעיין החיים העליונים, רז המחשבה כולל את הכל. כל הפרטים הלא כלולים הם בה ועימה הם מתאחדים. ומציאותם של הפרטים בעליוניות מצבם היא הרבה יותר נשגבה ויותר מהותית ממציאותם החלשה ברדתם במקומם עד שהם נראים בצורה של פרטים. כאן קצת ביחד לשאלה של ידידיה, אני חושב, רביעד, כשאני אומר סתם פרט או שאני אומר כלל ופרט, במהות זה אחר לגמרי. כשאני רואה את הפרט מתוך המבט הכללי, הפרט בצד פרט, מה הוא? לא, לא נחשב, כן? אבל כשכל פרט אני רואה אותו מתוך נקודת הקישור שלו לכלל, אתה מקבל את המשמעות שלו, גם בחיים הפרטיים שלנו, בסדר? אדם כשהוא חי כפרט, מה כל מה שהוא עושה בעולם, מה? אבל כשהוא חי כחלק מכלל, ועכשיו הוא רואה איפה הכוחות שלו בשביל הכלל, אז זה משהו אחר. על כן, אין להם עמדה עצמית בפרטיותם, ומקלטם המציאותי מוכרח להיות לשוב אל הכלל שהוא מצוי בכל מקום, בראשית המציאות ואחריתו, ברומו ושפלותו, במרומי רומו ועומק תאומו. כל הגילוי של הפרט אין הוא בא כי אם כדי להסביר איזה תוכן של הבלטה ללבישת הצורה של העושר הגדול של הכלל, שבאחדותו הגדולה הוא יותר רב ויותר מושפע בשפעת צורות מכל המוני המונים של הפרטים. על כן יהיה תדן בכלל ובפרט וכלל, אלא כן הפרט שנתגלה רק כדי לגוון על ידו איזה ציור תכונתי מוגבל להופעה גלויה של העושר הפנימי שצפון בכלל, המתגוון על ידי גילוייהם של מידות הגבול של הפרטים. איננו מודדים בזה מידתה של תורה ארוכה מארץ רחבה מן הים להיות מופעים מגודל הכלל העליון של שאיפת כל מקור החיים המתגלה בהמוני המונים של דברים מוגבלים וקצובים שהם הם גופיה של תורה כלליה ופרטיה. כי אנחנו פוגשים מקור חיים גדול שמתגלה לנו בהמון המון פרטים. לימוד הלכה זה צריך בהמון המון פרטים, אבל כשאנחנו לומדים את התורה בצורה של כלל ופרט וכלל, אז אנחנו תמיד חוזרים לראות איך הפרטים, הם לא נשארים רק כפרטים, אלא איך הם יוצאו מכלל והם גם חוזרים אחר כך לכלל. חוזרים תמיד לשוב לאחד במקורם עליון אור השם, ורבויי נחלי אדנה ודי מילוי דבר השם בחוק ומצווה בגזרה חמותה וקצובה אשר באורה נראה אור וכו' וכו'. בסדר, אז לא ציפיתי שנבין פה כל מילה, אבל אני חושב שאחרי כל ההקדמות שעשינו אז טיפה יותר מובן. אבל הכיוון, מה שהרב אומר, שכל המציאות כולה בנויה בכלל ופרט וכלל. יש את האור האלוקי העליון שירד לעולם, הוא מתפרט לאין סוף רבבות של פרטים, אבל זה לא נשאר ככה, אלא בסוף הכל שב להאחז במקור, וזה בעצם העבודה שלנו, בסופו של דבר. זה הצעידה של העולם לגאולה, לחזור, כל הפרטים שווים להאחז במקורם, ולא נראים לנו רק מקרים, צירוף מקרים והרבה הרבה פרטים מנותקים אחד מהשני, אלא מקבלים מבט שהוא לוקח את הפרטים ורומם אותם למבט כללי, בתהליכים היסטוריים, על עם ישראל, על האנושות, על כל מיני מושגים, להסתכל עליהם בצורה כללית וכו' וכו' וכו'. הבאתי כאן עוד הרבה מקורות שלא נראו אותם עכשיו, בהקשר של תורת ארץ ישראל, כל מיני מקורות של הרב קוק, שתקראו אותם, מקורות שאתם מכירים כבר, אבל תראו כמה המושג של אור בהקשר של ארץ ישראל חוזר שם, בסדר? של האור הכללי, בסדר? כמה זה חוזר שם ומחזיר אותנו למנורה, שזה בעצם המבט של האור הכללי, שהוא מתחיל מבית המקדש, מתפשט לארץ ישראל, ונותן לנו את המבט הכללי על העולם, איך המבט של כלל ופרט וכלל. אם נספיק, אז עוד נספיק גם את הסוגיה השנייה, אם לא, זה לא נורא. כן, המקשה, מה האמירה של המקשה? זה אומר שיש פה, השולחן הוא לא מקשה. בסדר? יש פה כמה עצים שמחוברים עם ברגים, בסדר? גם אם לא היה ברגים, אלא רק ערש אחד, זה גם לא מקשה. כי זה לא חיבור עצמותי. כרגע זה מקרי שהוא ביחד, אבל אם תנסר אותו, הוא לא יכול יותר להתחבר. אבל מתכת, מה שמיוחד בה, שגם אם היא נשברת, אתה תמיד יכול להתיך, לחבר אותה מחדש חיבור עצמותי. זה תכונה של מקשה, של יחידה אחת, בסדר? מתאים, בכלל בפרט וכלל. מה?
אז דווקא לפי הפרט.
כן, יותר מתאים, הרב עצמי נצטי בקשה של כלל הופעות. טוב, יש לכם כוח להרוויח עוד סוגיה שעייפים מדי. אתם לא יכולים להגיד לו, מה אם תגידו לו, מה זה? טוב, בסדר. אז בואו, אחרי השאלה הרטורית, בואו נמשיך קצת הלאה. תמיד מי שרוצה, בסדר, לא מחזיקים בכוח. הסוגיה הזאת זה לא מהרב עצמו, זה דברים שאנחנו המשכנו בסדר, בעצמנו, לגבי כלי הרצייה של עבד עברי. אז יש מחלוקת גם כן לגבי רציית עבד עברי. לקחת המרצע, איפה לא עובד את הפסוק?
בגישו אבל
לא מנתקים על ידי שלנו כאלה? כן. ואתה לא תוזלו במרצע הפרט או לא? לא, אבל הוא כותב, הנה, לקחת המרצע הכלל, מרצע הפרט, באוזנו ובדלת חזר וכלל. אוקיי, בסדר, זה הפסוק. לקחת המרצע, אתה באוזנו ובדלת, בסדר? גם פה יש מחלוקת אם ללמוד בכלל ופרט וכלל או ריבוי מיעוט ריבוי. בואו נעשה את זה מהר, בסדר? נעשה ככה.
הרב, כאילו זה, אז בתורה אפשר למצוא בית מלא, כל התורה מורכבת מהבדלים
האלה. תיכנס לאתר של שבעת מעלות י"ג מידות, זה רק הולך ותופח שם כל הש"ס מלא י"ג מידות, וזה הדבר המרכזי בתורת התפיסה שהרב עצמו עושה בשנים האחרונות. זה אוצר שנחשף בפניו ובפנינו, כן? וזה ים שאין לו סוף. אתה רק צריך לפתח את זה, זה משהו שהוא... באמת, יש כזה, יש דוגמאות שאפשר למצוא אחר. לאט לאט מוצאים את הדוגמאות שכבר עסקו בהן. יש דוגמאות שהרב, אני יכול לתת לכם שהרב למד ככה. ויש דוגמאות בזוהר כזו שמתייחסים למידות האלה ומוצאים מהם דברים ועוד ועוד, בסדר? אבל עכשיו צריך ללכת עם זה על. כמו שאתה אומר, כל התורה מלאבים. ומשימה גדולה. לקחת מרצע. רגע, כאן. ולקחת, זה כלל, בסדר, מרצע, פה באוזנו ובדלת. אז יש לנו עוד פעם, אם אני לומד, נעשה את זה מהר, בסדר, שנספיק להגיד משהו.
פה, ולקחת באוזנו, בקיצור כולם זה לעצמם צריך.
אני לא יודע, בסדר, אני כאילו... צריך להיכנס לעמוק של הסוגיה, הסוגיה לומדת, תראה לפרט וכלל, השאלה טובה, צריך לבדוק מה לעשות, אבל זה חז"ל אומרים שזה כלל ופרט או ריבוי מיעוט. אני צריך לראות, בסדר, מה הראשונים יסבירו פה. לא מבטא את השאלה שלך, אבל כאילו זה לא מבין, כאילו הסוגיה היא סוגיה, אז צריך רק לברר את מה השאלה טובה, בסדר? שאלה טובה בפרקטיקה של עובדים למידות, להבין כאילו איך עובדים איתה, בסדר? אז אם אני לומד בכלל ופרט וכלל, אז בעצם השאלה פה שעומדת, עם איזה כלי אני עושה את הרציעה. אז פה זה הכל, נכון? גם פה אני אכתוב הכל. מרצע, אז בכלל ופרט מה אני אומר? רק מרצע, נכון? רק מרצע, שפה יהיה מה? כל כלי ממתכת.
זה בריבוי מיעוט?
כן. באוזנו ובדלת, זה בא לרבות לי. כל כלי מתכת, נכון? עוד פעם, זה וזה תמיד שווים אמרנו, נכון? בסדר? כי מרצה הוא ממתכת, אז אני מרבה כל מה שממתכת. מה נשאר לי בחוץ? חוץ מעץ וסם. כן? חומצה, מה שנקרא. לא לרצה בחומצה. ופה אני עכשיו מרבה עוד, מה אני מרבה? גם עץ.
כל חוץ מסם.
בדיוק. חוץ מסם.
לא, מה
בסוף לך?
מה
קטעו? לא, לא, אתה באוזנו ובדלת.
אוקיי,
לקחת
את
המרצע, אתה באוזנו ובדלת. יפה. בסדר? יפה. אוקיי, אז עכשיו, מה שחשבתי, לפני מה שחשבתי, יש המכילתא, פה אמרנו יש עוד כלל של מדרש, עד עכשיו עסקנו בשיעור בכלל של י"ג מידות, שתי מידות שנגענו בהן, כלל ופרט וריבוי מידות. יש עוד כלל של מדרש תנאים. אמרנו לבוא ולהרחיב את העירייה, לראות מה התנאים אמרו במקומות נוספים על הנושא שלנו. אז המכילתא אומרת, הגישו אדוניו אל אלוהים אצל הדיינים שימלך במוכריו, רבי אומר במניכר בבית דין גנבתו הכתוב מדבר. אבל כאן אינו נרצה אלא בינו לבין עצמו. אז הבאתי לכם את הפרשנים, לא נקרא אותם עכשיו ביחד. אני כבר מסביר לפי מה שעולה מהפרשנים, חלק מהפרשנים. לפי תנא קמא, רק נמכר בגניבתו נרצה. ולפי רבי גם מוכר עצמו. בסדר? מחלוקת תנאים, האם יש רצייה גם למי שמוכר את עצמו או רק למי שנמכר בגניבתו? בסדר? איך זה יוצא במחיצה? בלשון, תראו את זה במפרשים, לא, אין לנו זמן כרגע. מחלוקת נוספת היא מה הטעם של הרציעה. יש במחילתא ויש בגמרא. המחילתא, דברים מאוד דומים, שניהם בשם רבן יוחנן. המחילתא אומרת, מה ראתה אוזל שתרצה מכל איברים, הרבן יוחנן אומר כמין חומר. אומר, אוזל ששמע לא תגנוב והלך וגנב, היא תרצה מכל איבריו. זה במחילתא. בגמרא אומרים, אוזן ששמע קולי על הר סיני בשעה שאמרתי כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצה. זאת אומרת, זה דומה מאוד, נכון? האוזן פה שומעת ועושה משהו אחר, אבל יש קצת הבדל במה האוזן שומעת, נכון? במחילתא
לא תגנוב.
בדיוק. הלך וגנב, כן? שמע לו לגנוב והלך וגנב, ובגמרא קנה אדון לעצמו. כן, במקום להיות עבד להשם. אז אני חיפשתי, ונתון אחרון, שהוא ריגש אותי כשראיתי אותו, שאותם חולקים פה, זה החולקים בסוגיה שעסקנו בקודם. בסדר? מי אומר פה כלל ופרט? רבי. בסדר? מי אומר פה ריבוי מיעוט ריבוי? רבי יוסף רבי יהודה. בסדר? לא נסתפק בזה, אלא גם, מה הנפקמינה? מתכת או עץ. בסדר? אז עוד יותר, אני חושב שזה כבר יותר מדי צועק. בסדר? זה שיש פה איזה אמירה עקרונית שהיא מופיעה בצורות אחרות, אבל היא מגיעה מתוך איזה שורש משותף בשני המקומות. בסדר? אז יש לנו פה גם כלל של לשיטתו. בסדר? רואים ממש גם בדרך הלימוד, דרך הלימוד אפשר להגיד אולי זה משהו עקרוני לא רק בנושא כמו שאמרנו קודם, אבל כשזה גם יורד פה לנפקמינה של מתכת ועץ, בסדר? אז אני חושב שזה עוד יותר חזק. עכשיו חיפשתי עוד לשיטתו ברבי, בסדר? בדברים פה של רבי. האם זה שרבי אומר שיש רציעה גם למוכרת עצמו? זה קשור לזה שהוא לומד פה בכלל ופרט וכלל. זה מה ששאלתי את עצמי. זה שני דברים שקשורים לרציעה, כלי הרציעה ומי נרצה, ורבי יש לו אמירה בשני הדברים. האם יש קשר? לא תמיד נמצא. אני חושב שפה כן אפשר למצוא קשר. נתחיל מהסוף. יש שתי בחינות בבעיה של עבד נרצה. בעיה אחת זה המעשה שלו. כן? אדם שהוא גנב, יש פה נפילה בשרית חמורה מאוד שהיא מאוד קשורה לעבדות. לא ניכנס כרגע לשאלה למה גנב הוא נמכר לעבד, בסדר? אבל יש קשר מהותי מאוד בין הגניבה לבין מכירה לעבד, דובר הרבה בספרים, בחסידות, לא ניכנס לזה כרגע. אבל זה נתון, זה ברור, נכון? התורה אומרת שנמכר בגניבתו. אין עוד משהו שיש לו נמכר לעבד, בסדר? אדם שהזיק לחברו הוא לא נמכר לעבד. אז אנחנו מבינים שזה קשור, לא יודע כרגע למה. בסדר? אבל בכל אופן, הבעיה היא מצד הגניבה. יש בעיה אחרת מצד שאדם הוא מצד הרצון של האדם, כן? שאדם קונה אדון לעצמו, איך אתה מוכן למכור את עצמך וכן, שיהיה לך אדון אחר? בצורה הכי פשוטה, אם נמתח קווים בין כאן לכאן, אז מה? תנא קמא, אם זה רק נמכר בגניבתו, אז הדעה הזאת שלך וגנב, נכון? לא שכח קנה אדון לעצמו, לא קנה אדון לעצמו, הוא לא הכריחו אותו. ואם אני אומר שגם מוכר עצמו נרצה, זה מצד שהוא קנה אדון לעצמו. מה? גם, בסדר. אבל אני מבין כבר שהבעיה היא יותר עקרונית שיש לו אדון אחר לאדם. בסדר, יש שני, מן החינם, בסדר? אבל יש שתי דרכים להסביר, אני אסביר רק את הדרך השנייה שהיא קשורה לשיעור הקודם, יש עוד כיוון דרך הרב קוק, בסדר? על פי הרב קוק יש עוד כיוון שחשב דרך הרמיים פן, אז זה לא נסביר כרגע. אבל אם נלך על אותו עיקרון שראינו קודם, כשאני לומד במידת ריבוי מיעוט ריבוי, זה קשור יותר להתפשטות, בסדר? לבחינה של החסד. הרב ויצמן כותב במקום אחר גם כן, שבפרק מרובע בבבא קמא, על מידת השלומי כפל, אולי פעם נלמד את זה בפני עצמו, אם נזכה. אז שם התורה, הגמרא מנסה שלושה דפים ללמוד בכלל ופרט וכלל, בסוף לומדים ריבוי מיעוט ריבוי. אז הוא מסביר למה לומדים בריבוי מיעוט ריבוי. הגניבה זה בעיה של חסד בלי הגבלה. בסדר? המקום של כאילו מה הקול של כולם, כאילו מה, בסדר, כאילו מקום של התפשטות, כאילו אני מרחיב את את את, את המקום של הרכוש שלי, אני לא מגביל, אני לא מבין שיש בעצם גם גבולות. אני חסר לי את הצד של המיעוט, בסדר? אני בא בתפיסה של ריבוי, כאילו אני עכשיו מסתכל, כל מה שאני רואה בעולם יכול להיות שייך לי. אז התיקון של זה כביכול, בסדר? זה נלמד בריבוי מיעוט ריבוי, כי העונש תמיד הוא תיקון, בין אם העונש של כפל, בין אם העונש של הרציעה. יש פה תיקון לשים את הגבולות. הקלקול היה בזה שהגנב עכשיו הוא עושה חסד שלילי, כמו שגם אומרים על גילוי עריות, זה גם בחינה של חסד, בצורה שלי נכון, כתוב של אח ואחות, חסד הוא. מה חסד? זה חסד? לא, הביטוי פה זה חסד בצורה מקולקלת, בלי שום גבולות. אהבה זה דבר מצוין, אבל גם בין אישה לאישה, אבל כשיש לו את הגבולות, כשזה מגיע בין אח לאחות, אז זה חסד שהוא בית הגבולות כבר. לכן התורה אומרת חסד הוא. גם פה הקלקול הוא מצד מידת חסד שאין לה גבולות. בסדר? לכן זו הצורה שלומדים בריבוי מיעוט ריבוי, השיטה שהלך בגנב ותנא קמא. נמכר בגנובתו הוא זה שנרצה. הצד השני הוא, אם נחזור למה שאמרנו כלל ופרט וכלל, אז קודם דיברנו על הסתכלות על העולם, כן, מבחינת האור. עכשיו זה מבחינת היחס של האדם לעצמו. איך אני מביט על עצמי? האם אני רואה את עצמי כפרט מנותק, שאני עכשיו פרט בודד, שאין שום דבר מעליי, שום דבר מתחתיי, ואני עכשיו... אז אני עכשיו מחליט לקנות אדון לעצמי, לא לקנות. והעבד, המקום החמור של העבד, שהוא יצא מהמבט של כלל ופרט וכלל. אתה היית בהר סיני, אתה לא מבין שעבדי, כולם עבדים לקדוש ברוך הוא, שכל הפרטים בעם ישראל הם חייבים לקשור את עצמם לכלל העליון, לקדוש ברוך הוא. אתם לא יכולים לחיות כפרטים. יש לך בעיה, קלקול בתפיסה של כלל ופרט וכלל, אתה חי כפרט, כמו שהרב אמר בעולת רעיין. הפרטים לעצמם מאבדים את נקודת החיות שלהם. כל נקודת החיות היא רק שהפרט חוזר לקשור את עצמו לכלל. אז התיקון הוא עכשיו בכלל ופרט וכלל. ועכשיו זה נפלא, שבדיוק רבי, שזה שעומד בכלל ופרט וכלל, ועוד פעם, זה אומר הכלי מתכת, כי אני צריך פה, אני צריך מתכת, אני צריך פה משהו שהוא מחזיר אותי למבט של המקשה האחת, שהפרטים מחוברים לכלל, אז לכן גם מוכר את עצמו, כי הבעיה היא ההתייחסות של האדם, לא המעשה של הגניבה, בסדר? ולכן, אז ראינו פה את שיטתו, עכשיו נפלא פה בשיטת רבי, גם בכלל ופרט וכלל, גם פה במוכר עצמו וגם, פה זה לא רבי, אבל אנחנו אומרים שזה יותר מתאים פה לקנה אדון לעצמו. יכול להיות שגם רבי מודה שמחרו בדין, אז יש את הבעיה של הגניבה, בסדר? אבל במוכר את עצמו יש בעיה נוספת, בסדר? שזה המיטת הכלל ופרט וכלל, והגישה השנייה של רבי מיעוט ריבוי גם הסברנו. בסדר, נסכם מה עשינו בשיעור. ראינו, דיברנו באופן כללי על הכלל של י"ג מידות, שוב קצת, יש הרבה להרחיב בו גם בעיקרון שלו, אבל טיפה, כל פעם אנחנו עוד קצת מקבלים. ראינו הבנו בצורה טכנית קצת, כן, מבחינה בניגלה, בלימוד, איך זה עובד באופן פשטני, כלל ופרט וכלל ריבוי מיעוט ריבוי. דיברנו על ההבדל העקרוני, לפי הרב קוק, יש גישות אחרות, הארי ורמן פנו מסבירים את זה בצורות אחרות, אבל השיעור היום היה לפי הכיוון של הרב קוק, בסדר? ריבוי מיעוט ריבוי דרך האיגרת, כלל ופרט וכלל דרך הברייתא של רבי ישמעאל בעולת ראייה. הסברנו את זה שני כיוונים על האור, כהתפשטות החוכמה רק צריך לצמצם אותה, וכמבט של כלל מאחד כללים מפרטים קשור לתורת ארץ ישראל, שקשורה גם לאור וגם לזהב, בסדר, שנמצאים במנורה. והרחבנו סוגיה נוספת ברציעה של עבד עברי, ראינו פה גם משנת תנאים, כלל נוסף, בסדר, הרחבנו דרך המחילתות ומקורות נוספים בחז"ל, לגבי סיבת הרציעה של עבד עברי, וגם כלל של שיטתו, ראינו שיטה של רבי, בסדר, לאורך הדברים, ובהקבלה גם לרבי ורבי יסור רבי יהודה לסוגיה במנורה. זהו, והרווחנו גם כמה, אני חושב, גם חוץ מהדברים, גם את הכיוונים עצמם, כן, של מה זה מבט של כלל ופרט וכלל, בסדר, מה זה ריבוי מיעוט ריבוי. טוב.
לא.
אוכל.